טוב, שלום לכולם, מחילה על השיבושים. הרב יורם הצדיק, שכפי שידוע הוא אב שכול ששכל את בנו במלחמה, ידידיה, הוא נמצא בפקקים בית החולים, קיצור, וביקש אותי להתחיל יותר מוקדם, ובעזרת השם באיזשהו שלב הוא ייכנס. הוא היה אמור להתחיל את השיעור ב3:30, אז קבלו את זה בהבנה, בעזרת השם. אז בעזרת השם, מה שנלמד, קראתי לשיעור בסימן טוב בין בא לנו, אתם רואים? כתוב שם את זה בשני החלקים. אנחנו אמורים להתחיל עם הכותרת, עם ששב לארצו סופו שישוב לאלוקיו. בסדר, הכל נעשה תוך כדי תנועה עכשיו. הנה, רק תגידו לו שהתחלתי את השיעור, בסדר? זה הרב יורם דואג ש... בסדר, אז... קודם כל, שבעזרת השם השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת כל הנופלים והחזרת החטופים ולהצלחת החיילים. בסדר, יופי, תודה רבה. וסליחה, שוב. ישנה אמירה של הרב מאיר שמחה מצווינסק, הפירוש שלו נקרא משך חוכמה, זה פירוש על התורה, שהוא אומר שעם ששב לארצו, סופו שישוב לאלוקיו, כן? חלק מהחזרה בתשובה זה עצם זה שאנשים הגיעו לארץ ישראל. אבל הם לא בדיוק דתיים ולא בדיוק עובדי השם. זה נכון שחלק מהעליות היו אנשים יראי שמיים ויראי חטא, אבל חלקם גם לא. אם אפשר לשים שם דפים, אז יש שם דפים בהתחלה, ועדו, הדתה תהיה אחרי שמי שנכנס, כי עכשיו רק הודענו שהשיעור התחיל. איך? אני לא רואה פה כרגע אנשים, אבל ישר... בכל מקרה, מה זה עם ששב לארצו סופו שישוב לאלוקיו? החלק מהתשובה זה זה שעם ישראל חוזר לארץ שלו. כמו שאומר המהר"ל, מה יותר חשוב? זרע או אדמה? כן, יש שאומרו שהזרע הוא יותר חשוב, ויש שאומרו שהאדמה יותר חשובה, ואנחנו יודעים שזה בלא זה לא שייך. זאת אומרת, העם זקוק לארץ שבה הוא יוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, והארץ זקוקה לעם שיבוא עליה ויפקוד אותה ויגאל אותה ויוציא את כוחותיו, את כוחותיה של ארץ ישראל מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, חלק מהחזרה וחלק מזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, גם אם זה לא נעשה באופן דתי, רליכיוסי, כן, עם כיפה על הראש, לפחות חלק מהעליות, או אפילו עוד יותר מזה, זה סוג של התרסה, אומר רבי שמחה מדווינסק, עוד לפני הרבה שנים, עוד לפני קום המדינה, אומר, עם ששב לארצו, סופו שישוב לאלוקיו. אל דאגה. בשיעור שלנו, אני רוצה בעזרת השם, קודם כל לדבר על עצם אמירת ההלל, שאנחנו צריכים להלל ולשבח, ולהסביר את זה דרך, לצורך העניין, דרך שלוש סיבות, מה התחדש בזה שאנחנו זכינו ועלינו לארץ ישראל הקדושה, מה השוני המהותי שמתחולל ב-77 השנים האחרונות. זה לא נכון שזה 77, זה גם לא 120, זה 250, כן? עוד מימי עליית הבעל שם טוב, אבל לצורך העניין, כיוון שעם ישראל חוגג 77, אז אנחנו נדבר על העניין הזה. ואני אפתח במשל. אתם יודעים שילד קטן נולד, אז יש שמחה גדולה. כולם שמחים, לכן קראתי לשיעור. בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל, כולם שמחים, כולם ססים, הכל טוב. ואז מתחיל הלילה הראשון, והילד לא בדיוק מגיב לפי כמו שתכננו. כן, אנחנו משקיעים בו, ואמא מניקה אותו, ואבא קם ומחפש את המוצצים וכולי, בסופו של דבר הוא מחזיר לנו איזשהו משהו בתוך שני שלצים כאלה. ובעצם אין הלימה בין השמחה הגדולה שיש בזה שהילד הופיע לבין ההתנהגות שלו. איך הוא מתנהג? מה, איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מחזיר לנו דברים הרבה יותר מכובדים ומסתפק רק בזה? ובעצם אני מבקש שאנחנו גם ניכנס לתפיסה הזאת בתולדות עם. מה זה 77 שנים? מה זה 120 שנה? מה זה 250 שנה? כן, ניקח את עליית הבעל שם טוב בתולדות עם ישראל. אנחנו ילדים קטנים. וילד קטן, הוא לא תמיד מגיב באותו אופן שאדם מבוגר. כלומר, אין לנו עדיין את המוכין. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, מגיע לארץ הקדושה הזאת, אבל רבותיי, קצת מתינות, קצת סנגוריה על עם ישראל, אם סומה עליי ויש לי חובה לסנגר על אדם פרטי, לא כל שכן, על כל העם. לכן, קודם כל, להסתכל, זה קצת נקשר במידות הראיה שלמדנו אתמול, על מידת האהבה, קודם כל, להסתכל בעין טובה. בעין טובה על המציאות הזאת. במיוחד, אם אנחנו נדבר על השנה וחצי, שנה ושישה ושבעה ושמונה חודשים האחרונים, שבהם עם ישראל מתגלה במיטבו. אבל יש כל מיני תופעות אחרות, פחות נעימות. בסדר, אבל מה המרכז? האם כולך יפה רעייתי מום אין בך, ותפיסה זו לא תסמת אלינו מלבקר את מומיה? יש פה קודם כל הנחת עבודה, שיש פה מפה לבנה, יש פה עם קדוש שחוזר לארצו, זרע ואדמה שהולכים ונפגשים, ויש אי אלו כתמים שחורים, ובטח בתולדות עם, או שאני בוחר להתמקד בנקודות השחורות ולהגיד, מה, אין פה שום דבר, הכל הולך לאבדון, אנחנו במציאות בעייתית וכו'. אז שוב אנחנו מבקשים, כהנחת העבודה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לעניין, להגיד שאנחנו זוכינו, והנה יש פה פלא גדול שעם ששב לארצו, הנה ולאט לאט הוא גם שב לאלוקיו, וזה תהליך, וזה לוקח זמן, וצריך סבלנות, וצריך עין טובה, ורק בתפיסה כזו, של העם שלנו, אנחנו נזכה בעזרת השם שהדברים יתפתחו. אז קודם כל, מה פתאום מחדשים הלל? קצת נחזור על הראשונות, בסדר? ציטטנו פה גמרא ממסכת פסחים, קי"ז עמוד א', כתוב ככה, והלל זה, מי אמרו? אומרת הגמרא, אתם רואים אותי נכון חברים? רואים? נכון, בסדר? רואים. נביאים שביניהם, אני רוצה להגיד תודה רבה ל... לחכם דודאי שהגיע רק מהצבא, אמרתי לו, שב, תכפל לי על זה למחשב, והנה ירדנו, הדפים עוד חמים מהדפסת, אז באמת, תודה רבה. הלל זה מאמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, וכשנגלים אומרים אותו על גאולתן. זאת אומרת, זה לא המצאה מהתקופה האחרונה, אנחנו יודעים את זה עוד לפני 1,000+ שנים, שבעצם בשעה שציבור הוא נגאל, אז סומה עליו לומר הלל, להלל את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שנעשה לנו. ועוד יותר מזה, תראו מה כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך בהלכות מגילה באורחיים סימן תפרש פי זין, זה המקור השני. שימו למה כתוב פה. יכולים כל בני העיר לתקן בהסכמה ובחרם. כלומר, אם אתה רוצה בטוב, בהסכמה. לא תסכים, נעשה עליך חרם. ובחרם עליהם ועל הבאים אחרים לעשות פורים ביום שנעשה בו נס. זאת אומרת, יש איזשהו עיוות מסוים שיש בשנים האחרונות, אולי קצת יותר משנים האחרונות, שבו אם אתה פחות מודה, אתה יותר דתי. זה אבסורד. כן, אנשים שאומרים, לא, לא צריך להגיד הלל. מה? אם אנחנו שיצאנו ממצרים ויצאנו מעבדות לחירות, על אחת כמה וכמה שנאמר הלל על יציאה ממוות לחיים. 3 שנים לפני שהוקמה מדינת ארץ ישראל, כל יום נהרגו על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם 80,000 איש ביום אחד. אז זה לא פשוט שאם אני אומר ב... ליל הסדר, כן, לאורך כל חול המועד, וגם בערבו של יום, אני אומר, הליל השלם, כן, בלילה הראשון אנחנו אומרים, הליל השלם על יציאה מעבדות לחירות, כן, יצאנו ממצרים, מעבדות לחירות, ועל זה אנחנו אומרים, הליל, על אחת כמה וכמה, בשעה שאנחנו ממש ניצלים, ניצלים ממוות, בסדר, זה גם מה שקטעתי פה, שימו לב, סיבה ראשונה, למה לומר את הליל? קודם כל, יש לנו לפני כן, שאלתי פה כמה שאלות, אז נקדים אותם. קודם כל, איך מוסיפים כזה דבר? אז אמרנו ככה, לכאורה לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, יש לנו מצווה מן התורה של בל תוסיף, אז מה פתאום אנחנו בתקופה האחרונה, כן, מאז שבאה הרבנות הצבאית, הרבנות הראשית, ומתקנת לומר הלל, מה פתאום היא בודה מליבה תפילות נוספות? היה את אנשי, את מסדרי אנשי הכנסת הגדולה שסידרו את הסידור, מה פתאום אתה מוסיף דברים נוספים? אז הנה תשובה, זה נלמד מקל וחומר. אתם רואים אותי? שאלה. לכאורה לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תקראו ממנו, אז לכאורה אנחנו עוברים על איסור תורה בזה שאנחנו אומרים הלל, תשובה, קל וחומר, יש לנו שני קל וחומרים. אחד, אם אמרנו שבפסח אמרנו הלל שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות, אחר כמה וכמה שאנחנו צריכים להגיד הלל שיצאנו ממוות לחיים. סיבה שנייה, מחירות לשעבוד, או סליחה, משעבוד לחירות, כן, זה... הזדרזנו, אז יצא לנו הפוך. אבל מי שיעבוד לחירות, אנחנו יוצאים מחירות, הכוונה הייתה להגיד פה, יוצאים מחירות משיעבוד לאומות העולם. עד עכשיו היינו משועבדים לאומות העולם, ובשעה שבן גוריון מכריז, אני מכריז בזאת, ביום שישי זה היה, כן? בעצם אנחנו מכריזים קבל עם ועדה, שאנחנו כבר לא משועבדים לאומות העולם. כולם יודעים שערב הקמת המדינה וערב ההכרזה על המדינה, מצבנו היה בחירה, כן? ארצות הברית רצתה ממש לשדל אותנו שנדחה את הדבר הזה, כי זה לא מציאותי ולא ריאלי. ואנחנו יודעים שמיד אחרי ההכרזה אמנם נפתחה מלחמה, אבל ברוך השם ניצחנו ניצחונות גדולים. אז בעצם משתי סיבות, סומה עלינו וחובה עלינו להלל. כמו שהערתי מקודם, בן אדם שהוא עובד השם, והוא ירא שמיים, והוא באמת כמו שהרב קוק נוהג תמיד לכתוב את המילה היסטוריה, עם תף ולא עם תת, משון היסטריה, שאני קורא את ההיסטוריה, בוודאי שאני צריך להלל ולשבח על מה שזכינו לו. ברור? בסדר? שאלה נוספת, אנחנו נמצאים, הרי אתם יודעים שיש גם מחלוקת גדולה, לגבי החגים, כן? אנחנו בספירת העומר. בספירת העומר יש לנו כל מיני יום השואה והגבורה וכו', והרבנות הראשית הרי רצה לדחות את זה לעשרה בטבת וכו'. למה? כי בחודש... בכפחת באייר, כן, אייר זה ימים שהם מסמכים, שהם בהם אבלות, אז איך אנחנו עושים בתוכם את יום השואה? הרבה פעמים יש קונפליקטים כאלה. אותו דבר גם לגבי ספירת העומר. איך אתה יכול לעשות יום שמח בתוך ספירת העומר? אנחנו נמצאים עוד לפני ל"ג בעומר. אז איך אתה חוגג את יום העצמאות? זו עוד שאלה. אמצע ספירת העומר, רואים את בשאלה? אמצע ספירת העומר אלו ימי אבלות, תשובה. כל מנהגי העומר לא כתובים בגמרא אלא מעמדם חשוב כמנהג ישראל, וממילא, כאשר יש לנו מצוות, למשל ברית מילה, אם לבן אדם יש ברית מילה בספירת העומר, הוא יכול להתגלח, הוא יכול לנהוג מנהגי מצווה, וכך גם על העניין הזה התבסס הרב יצחק ניסים, כמו שכתבתי פה, תסתכלו בבקשה, ממילא שיש מצווה אם נדחים מפניו, כמו ברית מילה, כך יום העצמאות, התשובה מבססת על פסקי הרב יצחק ניסים הראשון לציון, בהתבססו על הרב חיים פלאג'י. מקרה שהיה, הרב חיים פלאג'י היה חי בטורקיה, הייתה קהילה שהיא ממש ניצלה כמעט מטבח, אמר להם, חבר'ה, אתם צריכים עכשיו לתקן פורים. אתם עכשיו תגידו הלל, אמרו לו, כבוד הרב, להסתפר, להתגלח, הוא ודאי, תסתפרו, תתגלחו, תלבשו בגדי חג, כי חג היום להשם, ניצלתם, ניצלתם, ולכן אתם צריכים לנהוג. על הבסיס הזה הסתמך הרב יצחק ניסים, שהיה הרב הראשי לישראל, אז זאת אומרת, מכל האמור לאל, משתי השאלות ששאלנו, שאלה הראשונה ששאלנו, מה פתאום אתה מחדש דברים? אז ענינו משני סיבות של קל וחומר, אחד זה, אם מי שיעבוד לחירות, אז בוודאי מי, מוות לחיים, והשני שיצאנו משעבוד של אומות העולם, זה לגבי השאלה הזאת, ולגבי השאלה השנייה, מה פתאום באמצע ספירת העומר אתה עושה יום חג? אמרנו שאם בן אדם פרטי, כן, יש לו ברית מילה, אז הוא יכול לבטל את מנהגי האבלות, ועוד ראינו שגם ציבור כללי, כמו בזמנו של הרב חיים פלאג'י, שקרא להם את המקרה הזה, והרב חיים פלאג'י, שהיה פוסק ענק וגם מקובל גדול, פסק להם, עד רבה, תעשו איזה יום משתה ושמחה, ותתגלחו ותסתפרו, וכך גם הרב ציוד היה נוהג לומר, הכרת פניהם ענתה בם. זאת אומרת, אם אתה רואה בן אדם, מגיע לתפילה מחר, מגולח ומצוחצח, שם קצת איזה אפטר שיב, לא יודע, משהו ככה שיבטא, לובש בגדי חג, זה מבטא את זה שהוא אכן שמח בכך שאנחנו נגאלנו. אז זה קראתי לזה הסיבה הראשונה, כן? אנחנו אומרים את ההלל מהסיבות הללו. הסיבה השנייה, שאנחנו בעצם יצאנו מחוץ לארץ. היציאה מחוץ לארץ היא לא יציאה טכנית. הגאון מווילנה קורא לחוץ לארץ בית קברות, כמו שאתם רואים פה בטבלה. הגלות משולה לבית קברות. זה נכון, יש פה בני אדם. אתם יודעים, אבל זה כמו שבן אדם הולך ל... כן, לא עליכם, בן אדם הולך לבית אלמין, הוא אומר, וואו, איזה שקט פה. כן, אבל זה נכון, כי אין חיים. כולם דוממים. כך גם הגלות. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הגוף הישראלי חוזר לחיות. על הדברים הטובים שיש בנו, וגם על הדברים הפחות טובים. ולכן יש את כל הבלגן פה בארץ. כשהיינו בגלות, לא היינו צריכים לדאוג ליותר מדי דברים. כל אחד בשטייטל שלו, שיהיה לו את העניינים, ארבעת המינים, התפלל, שחרית, מנחה, ערבית, בזה נגמר הסיפור. חוזרים לארץ ישראל. יש לנו צבא, יש לנו כלכלה, יש לנו מדינה. זה לא פשוט, אבל זה מהות אחרת לגמרי. כן, כל ה... כן, תחיין העצמות היבשות, ממש חזון העצמות היבשות. מבית כברות בגלות, חוזרים לחיות פה בארץ ישראל, נזרקת בנו נשמה, ואנחנו נדרשים לדברים מהותיים הרבה הרבה יותר גדולים. זה לא קל. זה לא קל. אם בתחילת קום המדינה, כמה רבנים בודדים, ועוד הרב קוק שהתעסק על זה לפני כן, עוד לפני 100 שנה, נדרשו לסוגיות הללו, לסוגיות הכלל ישראליות, והסוגיות של עם בארצו, היום ברוך השם, גם פה מאחורי וגם בבית המדרש שלנו, בכל ספרייה יהודית שתופסת את ארץ ישראל כראשית צמיחת גאולתנו, הקמת המדינה כראשית צמיחת גאולתנו, רבו הספרים ונתעצמו הדיונים ונשברו הרבה קולמוסים על סוגיות כלל ישראליות שלא נדרשנו אליהם במשך 2000 שנה. איך אמור לראות צבא? איך אמורה לראות כלכלה של מדינה מוסרית וערכית? איך אמורים להיות הדפוסים החברתיים? איך מדינה צעד מתנהלת? בסדר? אז בואו ניכנס לטבלה המקסימה שעשינו פה חכם דודאי. הגלות היא בית קברות, ארץ ישראל היא ארץ החיים. בגלות יש סתירה מוחלטת. החובת הלבבות אומר בפרק ז', כל אשר נוספה הארץ ישוב, נוסף השכל חורבן. בחוץ לארץ, ככל שהחומר תופס יותר מקום, הרוח יותר דועכת. בארץ ישראל, ככל שהחומר תופס יותר מקום, הרוח יותר עולה. כי בעצם, ההגעה שלנו לארץ ישראל, זה אפשרות של עוד יותר ויותר סוגיות, שבהם אנחנו מביאים לכדי ביטוי את האלוקות. האלוקות והתורה מתרחבת לכל הרבדים. יש לה אמירה איך צריכה לראות הכלכלה, ויש לה אמירה איך צריך לראות הצבא, ויש לה אמירה איך אמורה לראות החברה. בחוץ לארץ זה לא יסיק אותנו. זאת אומרת, התחומים הנלמדים על ידי תלמידי החכמים, על ידי כל אחד מאיתנו, הולכים ומתרחבים. כל עולם האמונה הולך ומתרחב. אנחנו במציאות אחרת לגמרי. לא רק שאין סתירה בין גוף לנשמה, יש גם בנייה. כן? אני רואה בגוף, איך תמצא, כן, איזה אפשרות להיות כלי שרת, לבוש נוסף של הנשמה. בחוץ לארץ, הכל הוא מאוד מאוד אמורפי, מאוד מאוד לא מעשי, בארץ ישראל הדברים הם מאוד מאוד מעשיים. בחוץ לארץ אין מגע עם החומר, ולעומת זאת בארץ ישראל, ואכלת, וסבעת, וברחת. אדרבה, תיגע, תעלה את החומר. יהודי זה ממש כמו מדורה, הוא לוקח את החומר ומעלה אותו. מבחינת יוסף הצדיק, אנחנו מגיעים לארץ ישראל וממש מקדשים את כל המציאות. אני רוצה רגע, ככה להנחיח את הקונפליקט או את הקושי. זה לא פשוט. אם אני עכשיו צריך להיות יהודי בתוך בית המדרש, זה הרבה יותר קל, אבל כולנו יודעים, אתם חבורה של צדיקים, אבל אולי שמעתם, שמתי שבן אדם יוצא החוצה, אז הוא חווה משברים, כי זה לא בדיוק המעבדה הרוחנית של בית המדרש. בחטא הזה בעצם גם חטאו המרגלים, שכאשר היינו בחוץ לארץ, כאשר היינו בגלות, כאשר היינו במדבר, אז אנחנו לא נדרשים לכל מיני מצויות קונקרטיות ומעשיות. מה עושים עם זה? איך חיים עם זה? ובמובן מסוים, כל אחד מאיתנו שמואס בארץ חמדה, או שמואס בתפיסה הזאת של ראשית תמיכת גאולתנו וההנחכה של כל הסוגיות הכל כך חשובות הללו, ונותן את דעתו, מה אני עושה עם זה? איך אני מגבש לעצמי תפיסת עולם תוך כדי המלחמה הזאת? כן, היום קראתי איזה פוסט של ליפסקין קוראים לו? יש כתב אחד? הוא כתב, מישהו ראה את זה אולי? הוא כתב לגבי השירות הצבאי, קיצור מה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למחלויקס וזה וזה, אבל אתם, איך? כן, קמן ליפסקין, הוא לא קרא, כבודו קרא את זה משהו? טוב, אל תקרא, כי זה מעורר מחלוקות, אבל תראו, אחינו החרדים המתוקים, שנמצאים עכשיו גם בשנה ושמונה חודשים האלה, אני יודע מהיכרות אישית, שגם בהם העניין הזה מעורר הרבה הרבה מחשבות. האם לעת הזאת צריך לצאת מהבית מדרש? האם לעת הזאת צריך אולי להכלס את חטיבת חשמונאים ולהקים עוד חטיבות כאלה? זו שאלה טובה. כי בתי העלמין מתמלאים בשם ישמו. זה לא פשוט. שוב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל בוא נדבר רגע על עצמנו. בוא נדבר על הצורך שלנו. גם אנחנו עלולים ליפול בדבר הזה, של איזשהו סוג של התכנסות בדל אדמות של ההלכה, ולהגיד, לא, 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 עזוב אותי, לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להתעסק עם זה. לא אנחנו, ולא רבותינו, וכו', וכו'. אבל חברים, אין מנוס. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, ושם אותנו במלחמה הזאת, המלחמה הכי ארוכה, בתולדות עם ישראל בעת החדשה, שנדרשים תעצומות נפש וכוחות אדירים וברורים נוקבים. כולנו רואים את המציאות הזאת שעכשיו, רק אתמול והיום, ראיינתי 20 חבר'ה חדשים למכון מאיר. 20, אם לא יותר, חלקם יושבים פה. 20 אנשים. ולפי דעתי זה רק ילך ויגדל. תגידו אמן. ולמה? כי ברגע שהסוגיות מתחדדות, סוגיות של חומר ורוח, עם וארץ, מלחמה ושלום, כולנו עסוקים בבירור, כולנו באיזשהי סוג של מכונת כביסה אדירה שגורמת לכולנו לחשוב על מה אנחנו מודים, על מה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו מהללים. ושוב אני מזכיר את הפתיח שלי, כמו ילד קטן, שאתה שמח במה שיש בו, למרות שהוא עושה קצת פלטות, ועושה קצת שטויות, ומלכלך, ומשיב לי משהו לא נעים בחזרה. אז בוא נתייחס ככה גם לעם שלנו, ולמדינה שלנו. הרוב טוב, והרוב קובע. הרוב הוא אור, הרוב הוא טהרה, הרוב הוא קדושה, הרוב הוא מסירות נפש, הרוב הוא חסד. והמיעוט, בעזרת השם, ילך וישתנה וישתדרג וישים לב, והמחלה הזאת, כן, המחלה של האהבה והאמפתיה והסינגור על עם ישראל והסינגור על החיילים והתפילה על החיילים, היא תהיה נחלת הכלל. זה רק עניין של זמן. ככל שאנחנו יותר נפנים את זה, שאנחנו אמונים על תורתו של הרב קוק ופמלייתו, כן? אז ככל שאנחנו נשים יותר לב לצורך הכל כך אמיתי והכל כך אקוטי של האמונה, האמונה במדינה הזאת, על כל הקשיים שלה ועל כל הבלגנים שלה, זה מאוד 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 חשוב שאנחנו נהיה בכיוון הזה. טוב, בוא נמשיך. אורות ישראל, פרק ת', פסקה ח'. בארץ ישראל אפשר להשיג את הבשר של הגוף הישראלי. הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. זה משפטים לא פשוטים. בוודאי לפני 100 שנה, כן? תארו לכם הרב קוק, חי לפני 100 שנה, לא היה בדיוק נראה שהגוף והנשמה הולכים ביחד, רוב העולים לא בדיוק שידרו את השדר הזה, אולי רובם הגדול אפילו העצים את הגוף באופן בלתי פרופורציונלי, וחלקם הגדול, כמו שהרב קוק, יש לך, יש שם דפים, תתנו לצדיק הזה. בוא, בבקשה. מקום הזה שמרו לך מששת ימי בראשית. אני רוצה ברשותכם להזכיר לנו קצת את מאמר הדור. מאמר הדור, שכולכם בוודאי מכירים אותו, ואם לא מכירים, אז נכיר אותו עכשיו בקצרה. הרב קוק עושה איזשהי סוג של דיאגנוזה. ובניגוד לחלק מהאנשים שחיו בדור שלו, שהם אמרו, מה? חבורת כופרים האלה? מה להם וליהדות? מה להם ולארץ ישראל? הרי זה הקושן, מה? אם הם הגיעו פה לארץ, כן? זוכרים שמה אמרנו, אבא ששב לעצור סופו של ישו לאלוקיו. אם הם חזרו פה לארץ, והסיבה שהם חזרו לארץ זה בגלל התורה, אז למה הם לא מקיימים אותה? למה הם לא מחוברים אליה? ממילא הרוב הוא רע. ממילא זה לא לעניין מה שקורה פה. בא הרב קוק באופן מפליא, ואמרו לו, וגם אם תגיד שהמקובלים אומרים מה שאתה אומר, אנחנו, יש לנו חבר מקובלים שלא אומרים כמוך. אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם, יש מקובלים ויש מקובלי מקובלים. זאת אומרת, בענוותנותו כי רבה, אמר להם, אני רואה, לא אמרת מילים, אני כאילו נכנס רגע ברשותכם, ואומר את זה במילים שלי. הרב קוק אומר להם בעצם, חברים, בואו תרכיבו אותי יחד את המשקפיים של רבי עקיבא. זה רק עניין של זמן שהתגלה שהסיבה שאנשים האלה בועטים בתורה, זה לא בגלל קטנותם, זה בגלל גדלותם. כשאתה לוקח בן אדם אידיאליסט, ואת כל התורה אתה מצמצם לו לאיזשהו אוסף של פרטים, ולא מבהיר לו שכל האידיאלים שהוא מאמין בהם, הם כתובים בתורה, ולא רק שהם לא ייחבו על ידי עשיית התורה, וקיום התורה, וכינון התורה, והשאיבה ממעייני הישוע, לא רק שזה לא יחבא את זה, זה ידליק את זה, זה יעצים את זה, זה ירווה את צימונם של האנשים, רק צריך להראות להם את התורה בגדלות, ועל זה הוא עמל כל חייו. לפייס, כן, הבעל שם טוב עשה את זה בתחילת דרכו, אבל זה לא היה נחלת יותר מדי אנשים. הפיוס בין הגוף לבין הנשמה. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, זה לא רק פיוס, זה הולך ביחד. מפליא לעשות שקושר רוחני בגשמי. אמר להם הרב קוק, בוא נדבר איתם בגדלות. כשנדבר איתם בגדלות, נגלה שכולם בתוך העניינים. כמו שאנחנו רואים לנוכח עינינו, עכשיו בשנים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות. איזה תעצומות נפש. אני זכיתי, שאלה איך מסתכלים על זה, שרועי קליין, זכר צדיק לברכה, היה חניך שלי בבני עקיבא, ברעננה, עיר הקודש, שבזמנו, שסיפרו שהוא קפץ על רימון, אז הייתה אפילו איזושהי ועדה כזאת, שאמרו, זה מעשה פלמחניקי, או מעשה של אנשי מצדה, לא יכול להיות שבדור הזה, אנשים אומרים קריאת שמע וקופצים על רימון, מה, אין, כן, אנחנו גם לא היה לנו פעולות בבני עקיבא שהייתי זורק רימון, אומר חבר'ה, קדימה, קריאת שמע, בוא נקפוץ. אז איך זה קורה? ובמלחמה האחרונה, לא אחד ולא שניים, עשרות של מקרים כאלה שבן אדם ידע שזה או הוא או האחרים. סיפור אחד שהוא בוודאי מוכר לכם, ואם לא, אז ראוי להכיר אותו יותר, על ענר, אולי שמעתם עליו? בן אדם שאני פגשתי את אבא שלו. ענר, לא זוכר את השם משפחה? שפיר. הוא היה בכניסה למיגונית כזאת, זרקו עליהם נדמה לי 7 או 8 רימונים, והוא עם השרוואל, הוא היה בנובה, אבל אמר חבר'ה, אני בוגר סיירת, כנסו פנימה, בן אדם זורקים עליו רימונים, תופס אותם ומחזיר. תופס ומחזיר. ברימון השביעי או השמיני, הוא לצערנו התפוצץ בעצמו. וואו, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, שאם לפני כמה עשרות שנים, המציאות של המסירות נפש הזאת, הייתה נחלת בודדים, רועי קליין כזה, מורנו, כל מיני, יש פה, מדובר פה על מאות בחורים, שחלקם סיפור, הסיפורים שלהם ידועים, חלקם פחות ידועים. עם ישראל עולה בדרגה. אנחנו נמצאים במציאות משוגעת בקטע טוב. עם ישראל ממש עלה דרגה. הרב קוק כותב באורות המלחמה, שבתקופה, שעוד תבוא תקופה כזאת, שבעצם יצוצו אחד אחרי השני, אנשים שהם כמו חייליו של דוד המלך. פלא פלאות מפולאות. אדמונים יפה עיניים, אנשים מתוקים, אציליים, עדיני נפש, שיחד עם זה מוסרים את הנפש בצורה בלתי נתפסת. בתקופה הזאת אנחנו נמצאים. על זה אנחנו לא נודה? איזה כפיות טובה. איזה כפיות טובה כלפי הקדוש ברוך הוא, איזה כפיות טובה כלפי החיילים, איזה כפיות טובה כלפי החטופים. אתם מבינים איזה אבסורד? אני חוזר שוב על המשפט. להיות אדם עובד השם זה לא אדם שפחות מודה. כן? אדם רץ למכולת, וואו, איזה נס! נשאר לי חלב! ב-10 בלילה במכולת. אבל על זה שאתה עכשיו, עם ישראל יצא מעבדות לחירות, עם ישראל יצא ממוות לחיים, עם ישראל כבר לא נהרג, עם ישראל חי בארצו, זה לא נס? על זה לא צריך להודות? בוודאי ובוודאי שצריך להודות. עובד השם האמיתי, הוא צריך לשים לנגד עיניו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בואו צדיקים, אפשר גם לשבת פה, כי האנושים הלכו לשיעורים אחרים כנראה. אני קורא ברשותכם את תאורות ישראל, רק תביאו להם בבקשה רק דפים. הנה, תנו לך פה צדיק. בואו, שבו פה. אנחנו כבר בעמוד השני, אז תושיב את החבר לידך, ברוכים הבאים. מאיפה באתם צדיקים? מי שערי חצי עד לפה? כן, אפשר לפתוח, להרגיש חופשי. כן, בארץ ישראל, אני קורא שוב ברשותכם את הפסקה הזאת בראש הדף. בסדר, אתם איתנו חברים? בארץ ישראל אפשר להשיג את הבשר של הגוף הישראלי, רואים? יפה. פרק ת' פסקה ח'. בארץ ישראל אפשר להשיג את הבשר של הגוף הישראלי, הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך להרגיז את הגוף למנוחתו הטבעית. הדברים מסונכרנים ביחד. פתאום מגלים שכביכול העם החילוני, כן, העם הכללי, הוא מדבר באותה שפה, כולם מבינים את זה. כי אם להעלתו ולהתאימו בטעם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. ארץ ישראל מחכימה. ארץ ישראל משלימה. ארץ ישראל מבהירה שמתי שאנחנו חוזרים לפה, כל הנשמות שחוזרות לפה זה נשמות מיוחדות מאוד. הרב קוק כותב בכמה מקומות שבדור של הגאולה נולדות נשמות חדשות. נשמות עצומות. כמו שהבהרתי קודם, נשמות שהן ממש תנכיות. נשמות של אנשים שמוכנים לנסור את הנפש שלהם. אתם יודעים שיש כמה וכמה סיפורים על זה שיש חבר'ה שנפצעו, הגיעו לבית החולים וחזרו לשדה הקרב. זה פשוט לא יאומן, זה בלתי נתפס. לפני כמה חודשים זכינו במכון מאיר ללכת לתל השומר, למחלקת ראש. אני לא רוצה להציב אתכם, אבל רק כדי באמת להעצים את הגבורה של הבחורים הללו. היינו שם למטה בלובי, עשינו מלווה מלכה, ורקדנו ושרנו וכו'. חלק מהפצועים יכלו היו להגיע, וממש ראינו איתם ורקדנו איתם. והיה איזה זמן מסוים שאפשרו לי ולעוד כמה אנשים לעלות למעלה, לפגוש את הלוחמים שלא יכולים לרדת למטה. מכיוון שהם ממש מחוברים למכשירים ולא יכולים אפילו לרגע להתנתק מהמכשירים הללו. מחילה מכבודכם, אבל רק כדי באמת להרים להם, שנבין באיזה אנשים קדושים ומיוחדים מדובר שם. אני נכנס לחדר, רגע לפני שאנחנו נכנסים, יוצאת איזושהי בחורה, לבושת מכנסיים וכולי, כאילו, בסדר. בחורה טובה. מה מתברר? שהיא מאורסת לאחד הבחורים שנפצעו. וגם אחרי שהוא נפצע, היא מחזיקה באירוסין הללו וממשיכה לאהוב אותו ולטפל בו ונמצאת לידו לפעמים 20 שעות. אמרתי, וואו, זה סיפור באמת מרגש מאוד, שלמרות שממש נשתנו פניו כפשוטו. בסדר, התרשמתי מאוד מזה, כי הבן אדם שזה אמר לי, אתה יודע, זאת הבחורה הזאת, הם התארסו, וגם אחרי שהוא נפצע, שכל יחיה, אני נכנס לחדר, ואז אני מסתכל, אני רואה את החלק של הפרצוף שלו, ואז אני ממשיך כדי להיות בצד השני, אני רואה שבעצם יש רק חצי גולגולת. כל הפנים שלו מתרכזים רק בצד אחד. והבחורה הזאת עם המסירות נפש שלה, ממשיכה 20 שעות ללוות את החבר שלה. והאהבה שלה כלפיו היא אהבה כל כך עצמית ואמיתית, שזה לא תלוי מראה. אתם מבינים? מי מאיתנו, טוב, אתם צדיקים, אבל אולי שמעתם על אנשים כאלה, שאולי איזה מראה חיצוני יכול אולי לבטל את האהבה, שעלולה להיות תלויה בדבר. איזה נשמות? איזה נשמה היא? איזה נשמה הוא? וממילא מה זה מחייב אותנו? הרב ליאור אנגלמן שהיה שם אמר משהו מדהים. הוא אמר, כל הזמן אומרים, כן, אתם חזרתם הרי מסיור, חלקכם, מסיור בהר הרצל, נכון? אז תמיד אומרים, במותם סיבו לנו את החיים, נכון? אנשים שכבר לא איתנו. אבל הפצועים הם לא פחות מזה. בחייהם ציוו לנו את החיים. האם אנחנו ראויים לאנשים המדהימים האלה, שבגלל ההתקדמות ברפואה, בהתקדמות באמונה, וכל ההתקדמויות למיניהם, הם זכו שיש להם עדיין תוספת חיים, והם חיים בינינו, אבל הם מרותקים לבית החולים. איזה ציווי יש להם כלפינו? איזו אמירה יש להם כלפינו? איזה אנשים מצילים, איזה גובה יהודי, איזה גובה ישראלי, איזה קדושה, איזה עוצמה, איזה מסירות נפש, איזו אהבה לעם ולארץ יש להם. מי אנחנו? עפר לרגליהם. ועל כך בוודאי יש להודות. אני אמשיך עוד פעם את הפסקה ברשותכם. בארץ ישראל אפשר להשיג את הבשר של הגוף הישראלי, הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה, ואין צורך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. קים לעלותו ולהתאימו בטעם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. ישנה אמירה במסכת עבודה זרה, אמירה מאוד מאוד קשה. ישראל, כן, עם ישראל, ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה. וואו. יש לנו עוד גמועה בכתובות, כן? כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ועדיף לגור בארץ ישראל, בעיר, אפילו בעיר שרובה גויים, שלא לומר חילוניים, מאשר לגור בחוץ לארץ, בעיר שכולה יהודים. בן אדם גר בברוקלין, הכל טוב ויפה, מה יש לי דוג? יש לי הכל, מניינים, אני יודע מה, ליל הסדר, מצות, הכל, כל הפולקלור קיים. כן, אבל אתה יודע מה? אתה דומה כמי שאין לו אלוה. אתה מגיע לארץ ישראל, זה מציאות אחרת לגמרי. אנחנו זכינו שהגענו לארץ ישראל. אנחנו זכינו למה שלא זכו משה ואהרון. אהרון, 515 תפילות, עומד ולא נכנס לארץ הארץ. משה רבנו, עיקה בסלע או מה שהוא לא עשה. ולא נכנס לארץ ישראל. ואנחנו, בשופי, נכנסים לארץ, עולים לירושלים, לומדים במכון מאיר, עושים ימי עיון, שותים קפה, ברוך השם. אז זה לא צריך להודות? תגידו לי, אנשי שערי צדק. שערי חסד, סליחה. היא הסיפת הסיפור על בתי חולים, אני בראש של בתי חולים. נכון? פתחו לי שערי צדק, פתחו לי שערי חסד. אנחנו צריכים להודות על כל החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה ויעשה איתנו. נמשיך. אורות הקודש. אוויר הדרת ישראל הוא המחכים הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארת ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראלים, שביסודה ההתגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. יש במקומות אחרים, הרב קוק כותב, שבחוץ לארץ, החומר והרוח לא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה או-או. או שאתה רוחני, או שאתה גשמי. והוא אומר שבארץ ישראל, הכל יכול לדור בכפיפה אחת. ספרה וסייפה. ארץ ישראל, אווירה מחכים. יכול להיות בן אדם שהוא לגמרי מקורקע, ויחד עם זה הוא קדוש עליון. הדוגמה האידיאלית לזה, יוסף הצדיק, נכון? שמחבר שמיים וארץ, ואין לו שום סתירה בזה. הרב קוק כותב במידות הראייה, שמי שמתוקן בבריתו, אולי נסתכל רגע, איך? אז אני אומר, נכון, ואם הוא זכה להיות מתוקן בבריתו, ולכן העלו אותו לארץ ישראל, נכון? העלו את עצמותיו לארץ ישראל. תראו מה הוא כותב בערך ברית. זה לא כתוב לכם בדפים, אבל תאמינו לי שזה כתוב פה. מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. מי הדוגמה לזה? יוסף הצדיק. אומנם לפי ערך פגם הברית, כי אני אהיה... זאת אומרת, אם אנחנו זוכים להיות קדושים וטהורים, אין לנו שום בעיה לגוע בחומר. לא רק שאין לנו בעיה, יש לנו עניין לגוע בחומר. יש לנו עניין להעלות את החומר. אתם יודעים שהיו פה בארץ ישראל צדיקים גדולים, רבי יוחנן ורבי אלעזר, שהם היו עושים חיבוק מכיניסטים, כן? אז היו מתחת הגוף שלהם, היו יכולים לעבור שני שברים. כי הם היו אוכלים רק 12 פרגיות כדי להתחיל את התיאבון. ואחרי זה היו אוכלים את פירות גינוסר, ואם זבוב היה נוחת להם על המצח, לא היה מקום לחיטה, כי הם היו מלאים בשומן ארץ ישראלי, והמראה של רבי יוחנן זה המראה של שופרה, של המראה היפה של אנשי ירושלים, שאם אתה לוקח יין ומוזג אותו בכוס ומסתכל בשמש, זה שופרה, המראה היפה של אנשי ירושלים. זאת אומרת, אנשים כאלה שממש ראו עניין בזה להתחבר אל החומר. כן, לא נותן פה לגיטימציה להתחיל לטחון פה קרואסונים, אבל הרעיון הוא שבאמת באופן אמיתי, יהודי זה כמו מדורה. לוקח חומר ומעלה אותו אל הרוח. במיוחד בארץ ישראל. יש עניין לגוע בחומר ולהעלות אותו. טוב, ברשותכם נעבור לסיבה השלישית, כיוון שאני חושב שב-5 ו-10 כבר אמור להיות לכם השיעור הבא. כך לפי התכנון. יש הטוענים שאם אני עכשיו מודה על הארץ, אני בעצם משלים אותה, משלים עם המציאות. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, המציאות לא כל כך שלמה. נכון, אנחנו לא בדיוק זוכים לחם ביבי ובחור טוב, אני יודע, משתדל לפחות, קצת תקלות, קצת עניינים, בין ממנים על הציבור מלך שאין קופת שרצים מאחוריו, תיק 1,000, 4,000, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. אבל בכל מקרה, זה לא דוד המלך. זה גם כנראה לא שלמה המלך. אנחנו מחכים למשיח, אנחנו מחכים למלכות בית דוד. אז יש הטוענים, טוב, אז אולי אם ככה, אז לא נאמר את ההלל, ולא נודע על מה שיש. אז ברור לנו שכמו שאני, איך קוראים לכבודו? שחף. שחף משערי חסד. אז נגיד שרחם שחף מגיע לפה, אני אומר לו, שחף, אני מבקש לך לצאת החוצה. מה, למה כבוד הרב? מה קרה? תראה, אני, אתה לא נראה לי עד הסוף, אתה לא נראה לך, סלום, רק צריך דוגמה שלא תעלב לי. אני אומר את זה לך כי אני יודע שאתה צדיק. אני אומר לך, ידידי, זה בבקשה החוצה. כרטיס הכניסה לשיעור שלנו זה רק חבר'ה שהם 100% צדיקים, צדיקי יסוד עולם. כבוד הרב, תן לי, לא, אל תיכנס. עד שאתה לא הולך, תעשה עבודה. עבודת הנפש ועבודת הגוף ועבודת הטהרה ועבודת המידות, תחזור אליי שאתה מתוקן, נראה מה יהיה. בוודאי שזה לא זה. או. אחד שם לב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כן, למצוות עצומות ולקלה כמידותיך התרומיות עוד השנה. אנחנו מבינים שלא מתנהגים ככה, לא רק בגלל הטקטיקה או המס שפתיים, באופן אמיתי. אנחנו לא שלמים, אנחנו משתלמים, לאט לאט אנחנו נלך ונשלים את עצמנו ונתקן את עצמנו. אותו דבר גם כלפי העם שלנו. אותו דבר גם כלפי המדינה שלנו. בוודאי שיש מה להתקדם. אבל בגלל שיש עוד מידה אליה להתקדם, בגלל שאנחנו רוצים ומצפים למלכות בית דוד, אז לא נודה על המלכות שיש לנו כרגע? יש לה קשיים, יש בעיות, יש עניינים, לא הכל בדיוק שורה כמו שהיינו רוצים, והיינו מצפים אולי שהמלחימה תהיה אחרת, ולכל אחד פה כבר פרק ובנה ממשלות, ויש לו כבר דוקטורינה למלחמה, איך, מה לעשות, ומאיפה להיכנס, ומה להפציץ, וזה לא צריך את ארצות הברית, כן צריך את ארצות הברית, איראן, לא איראן. בוא נרגע. אם הקדוש ברוך הוא בחר לב מלאכים ביד השם, אם הקדוש ברוך הוא בחר שכרגע, לעת הזאת, האנשים הללו הם אלה שיניגו את מדינתנו הקדושה, אז אנחנו צריכים בוודאי להתפלל להם שיחזרו בתשובה שלמה ויעשו את הדברים בצורה נכונה, תגידו אמן. אבל עד אז צריך באמת להודות על המסירות נפש. מסירות נפש של חכם בנימין נתניהו, לא יודע איך קוראים לאמא שלו, ועל זה שבאמת הקדוש ברוך הוא יתקן אותו בעצה טובה ונכונה, ואת השרים, את שריה ויועציה, באמת להתפלל על זה. כמו שאני מתפלל על שחף. כמו שאני מתפלל על כל בן אדם. זה לא סתם. התפילה הזאת שאנחנו מתפללים על המדינה הזאת, זה באמת תפילה שיהיה יותר טוב. ולא מסתפקים בזה, אנחנו באמת רוצים הלאה. עכשיו תראו דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לפה, וחלק מהחיבור שלנו לתורה, אחד הטריגרים היותר מרכזיים, זה זה שאנחנו אוהבים את העם. ועוד רגע אני אסביר את זה, כי אנחנו נראה את זה בתוך הפסקה. אם אני אוהב את עם ישראל, נגיד שאני לא אוהב את המנהיגים, ויש לי המון ביקורת עליהם, אבל בגלל שאני אוהב את העם, אני רוצה להכיר את תורתו. בגלל שאני אוהב את העם, אני רוצה להכיר את שורשיו. בגלל שאני אוהב את הארץ, אני רוצה להכיר את שורשיה, ולהעמיק באמונה, ולהעמיק באמונת חכמים, ולהעמיק במצוות, ולהעמיק בעבודת השם, שזה ייתן לי את החיבור. זאת אומרת, אני קראתי פה סיבה שלישית, כלומר, אנחנו צריכים להודות על זה שהקדוש ברוך הוא גורם לנו בהכרח להידרש ולרצות עוד ועוד ועוד לימוד תורה, כדי שאני אהיה יותר ברור, נקרא בלשון הזהב של הרב, שעושה את זה יותר טוב ממני. תראו, אורות התורה, פרק ו', פסקה י' ג'. אני באופן אישי, הפסקה הזאת מאוד 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 מחיה אותי, ואני מקווה להדביק אתכם גם בעניין הזה, אני לא אומר שאני מצליח, אבל לפחות אני משתדל. יש מוסר פנימי של שקידת התורה. בא בן אדם, בא בכותלי מכון מאיר, או בכותלי ביתו, או באיזה סוג של בית מדרש, אומר... יש לי את כל הדיסלקציות ודיסקלקולציה, ואני עם הפרעות קשב וריכוז, ואני לא יכול ללמוד. אתה יודע מה? אומר הרב קוק. לפעמים ההשתוקקות שלך לשקוט בתורה, היא תבוא ממקום אחר לגמרי. אתה תתגבר על הכל. למה? יש מוסר פנימי של שקידת התורה הבא מאהבת האומה וכבודה. כל כך כואב לנו. כל כך כואב לנו על הביזיון של אומתנו הקדושה, שאנחנו לא מסוגלים שלא ללמוד יותר תורה. איך לא יוצא בין לדעת את כל תורת אומתו החביבה והקדושה, לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת באהבה נאמנה? ברור, זאת אומרת, יש לי לגיטימציה, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא זה 12 שנה בקושי 12 שנות לימוד, התקמבנתי וזה, והרב נתן לי מגן גבוה, ולא יודע, בסוף עולה איכשהו, גמרתי, אני לא מסוגל לשבת מול ספר. אתה יודע מה יגרום לך להתחבר יותר לתורה הקדושה, ולעולם האמונה, ולעולם פנימיות התורה, ולכל מה שיש להציע, בפני הלומד הישראלי לעת הזו? מה שיגרום לך זה בגלל שאתה אוהב את האומה. אתה אוהב את עם ישראל, אתה לא מסוגל לסבול את הבושה שכנסת ישראל, הגבירה, מתנהלת כשפחה לפעמים. שהשקר מנצח. שברוך השם אנחנו באמת חווים שברוך השם הקערה הזאת מתהפכת. במציאות, או, הנה הרב יורם הגיע, אז אנחנו ממש נסיים. ברוך חברים, זאת אומרת, הטריגר, כן, הזרז לזה, אנחנו כל כך אוהבים את האומה, ובואו נסיים עם אורות המלחמה.
קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, כן? בשעה שאנחנו נלחמים, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, יש לה שפה, הרב כותב את זה עוד לפני 100 שנה, כן? תחשבו מה הוא היה כותב עכשיו. ספרות שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו, אנחנו מבינים על מה אנחנו נלחמים, אנחנו מבררים, אנחנו מעמיקים, אנחנו נדרשים לכל הסוגיות, ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מאתרים אותנו, יש לנו צדק, יש לנו אמת, יש לנו אור, יש לנו עומק, יש לנו בשורה לכל העולם, ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יודעת היא את חוסנה, כי עוז לה באלוקי אמת. הכוח שלנו מגיע בזה שאנחנו כמובן נלחמים באלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם לא נזכיר, זה לא שאנחנו נלחמים עם הגמרה, אנחנו לוקחים את כלי הנשק, את ה-F-35 ואת הטנקים ואת כל, אבל אנחנו קוראים עליהם בשם השם. כך מסביר הגאון מווילנה. כמו שאני לא אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, זאת אומרת, זה לא שהחלק השני סותר את הראשון, אתה חייב להתחתן עם אישה מחוצ'קנת, ולא לאישה מיפה, לא. אתה יודע מתי שהיופי הוא כשלעצמו, שאין מאחוריו שום דבר, אז זה שקר. אבל אם אישה יראת השם, בוודאי יתעלל בחן וביופי. כן? יפות תואר ויפת מראה, אותו דבר גם פה. אלה ברכב, אלה בסוסים, הם בסוסים וברכב. ואנחנו בשם שלנו נזכיר, על מה נזכיר? ברשותכם, רק אולי כיוון שהגיעו אנשים, סליחה. אז, בסדר? אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם שלנו נזכיר, בואו שני, ממש דקה, שתיים. סליחה, גברת. ברור, בדיוק אנחנו... אישה יראת השם תתעלל, אז אלה ברכב, זאת אומרת, אנחנו גם ברכב ובסוסים, אבל החידוש שלנו שאנחנו קוראים עליו בשם השם. אני ברור? בסדר? זאת אומרת, אנחנו הולכים לצבא, אנחנו נלחמים מלחמת מצווה, אבל המלחמה הזאת, אנחנו קוראים בשם השם. אנחנו ממש מבינים שאנחנו הולכים לבשר את הבשורה של ניצחון האור על החושך. שניצחון המעטים מול רבים, של טמאים מול צדיקים וכו'. וסיימתי בפסוק מתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, משפטים בל ידעום. אומות העולם לא מבינות את השפה הזאת. זו שפה שהיא שפה ישראלית, שפה קדושה, שפה של טהרה, שפה של, 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 של אמונה. שימו לב שאומות העולם כל הזמן מתרפקות על העבר, נכון? שער הניצחון, והזה, והיה פה, ופה היו האוטומנים. ואנחנו גם מסתמכים על העבר, גם נשענים על אבותינו ואמותינו הקדושות, ועל ה-DNA שהם סיפקו לנו של חסד וגבורה ותפארת, וכל המידות המקסימות שהנחילו לנו אבותינו, ויחד עם זה אנחנו צופי פני עתיד. בכל יום אחכה לו, בכל יום שיבוא. אנחנו מאמינים בביאת המשיח, מאמינים בבית המקדש, אז שנזכה בעזרת השם, כולנו בעזרת השם, לביאת הגואל ולבניין אריאל, ונזכה שבעזרת השם, הדברים שדיברנו כאן יהיו לעילוי נשמת כל החיילים הקדושים, שעוד רגע אנחנו נפגוש את אבא של אחד החיילים, אבא של ידידיה, השם יקום דמו, הרב יורם אליהו, שמלמד אותנו פה במכון, שיהיה לילוי נשמת כל החיילים, ובעזרת השם, הוא בילה מוות לנצח, ומחה אדוני דמעה מהכל פנים, וחרפת עמו יסיר, ובעזרת השם, כל החרפה וכל הבושה יתהפכו לססון ולשמחה, ונסו יגון ואנחה, ונאמר אמן. ברוכים תהיו.